יש כאן פסקה בספר אורות התורה, פרק י' ג'. אני הקטן לא חושב שראוי שאני אדבר על הרב קוק, אבל ללמוד את תורתו, את משנתו, את דרכו, ננסה בכוחות משותפים. זה לא מקרי שהפסקה מתחילה במילים לא של הרב קוק. המקום של האני המחדש הוא מספר 2, הוא לא מספר 1. מספר 1 נמצאים שני עולמות, האחד פסוק בספר בראשית פרק ב', לפחות חלק מפסוק, וזהב הארץ ההיא טוב. כמובן שהתורה לא רק עוסקת באוצרות הטבע, לכן יש כאן ביטוי פנימי, אומר אותו המדרש, תודה רבה, וחז"ל גם במסכת בבא בתרא מדברים על זה, אין תורה כתורת ארץ ישראל. זה מעל ולפני כל החילוקים. כל התוויות היום, כל המחנות היום, השיטות והתפיסות, מאוד מאוד חשובים. אבל המילים האלה, זהב הארץ ההיא, והיישום שלהם, או אחת המשמעויות שלהם, שהיא הביטוי של חז"ל, אין תורה כתורת ארץ ישראל, זה לפני כל החילוקים. יכול להיות ש... אדם א' מושך את זה לכיוון מסוים, ואדם ב' מושך את זה לכיוון אחר, אבל יש איזה נקודת מוצא. נקודת המוצא אומרת שיש הבדל בארץ ישראל לחוץ לארץ, יש הבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. וזה לא התחיל לא מהרב קוק, לא מהרב ציודה בנו, זה עניין שורשי מאוד מאוד יסודי. נגיד זה בשפת הגמרא מסכת סנהדרין בדף כ"ד, עד כדי הפסוק במגילת איכה במחשכים או שיבני, שהגמרא בסנהדרין אומרת זה תלמודה של בבל. אז מצד אחד זה חסד אלוקי אדיר, שכשהתפזרנו לארבע רוחות השמיים והתרסקנו בגלות, נשארה לנו נקודת אור במחשכים, וזה תלמודה של בבל. אבל אי אפשר להתכחש לכך שזה רק תלמודה של בבל, וזה רק ממחשקים, זאת לא נקודות האור הגדולות. אלא, שפה אנחנו רואים, גם במהלך של הפסקה, וגם באישיותו ובדרכו של הרב קוק, זהירות עצומה במשפט הבא. שכאן הוא לא בולט, אבל בהרבה מקומות הרב קוק מדבר עליו, גם הוא פסוק, אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, בשמות פרק ט"ו בסוף. הגמרא מסכת סוכה, הגמרא מסכת ברכות, הגמרא מסכת יבמות, חז"ל אומרים אם שמוע בישן תשמע בחדש. וזה ניסיון עצום, הניסיון בשכל, ברגש, בדמיון, ברצון, בכל. האם החזרה לארץ ישראל, שמחדשת את תורת ארץ ישראל, האם חלילה היא תבוז, או האם חלילה היא תדלג, או האם חלילה היא תתעלם מתלמודה של בבל? או אם שבוע ים הישן, תשמע בחדש. הרב קוק בכמה מקומות אומר, תביעת החידוש היא תביעה אמיתית, אסור לה שהיא תהיה בולמוסית, כלומר, אסור לה שהיא תהיה כזאת שדוחה אמיתות אחרות. בישן יש אמת, לא מספיקה, לא שלמה, אבל יש אמת. מתוך כך אומר הרב, בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל. אדם קורא למשל פירוש החתם סופר, שהוא היה כ-150 שנה לפני הרב קוק, והוא חי מחוץ לארץ, והוא לא לארץ. אדם קורא משפטים שהרב הרחתם סופר, כותב על משפט שמופיע בגמרא מסכת שבת, על המילים ציפית לישוע. איזה געגועים יש לחתם סופר לארץ ישראל. איזה הבנה יש לו, בלי שהוא יכול להגדיר אותה בצורה ברורה, שהדברים כשהם נלמדים ונאמרים בארץ ישראל, יש להם ערך אחר לגמרי. ולכן הרב קוק אומר, בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל, גם כשאנחנו לא נמצאים כאן. וביותר, אנו צריכים לזה בדורנו. האם המילה לזה פירושה לחבב, או לזה הכוונה תורת ארץ ישראל? האם אנחנו עוסקים היום באיזשהו יחס נפשי חיובי כלפי תורת ארץ ישראל, או משהו אחר לגמרי? נראה בהמשך. מה זה דורנו? מגדיר הרב קוק שלושה מישורים: דור הנבילה והתחייה, בין הזמן של האפלה והאורה, הייאוש והגבורה. שוב, לפני החילוקים, לפני העמדות השונות, לפני המחנות השונות, יש במאה, 200, 300, 400 שנים האחרונות, יש אפשרות לראות תופעות של דור נבילה, של יסורים עצומים, של פוגרומים, והכי נורא מכל, השואה. שאומנם הרב קוק היה קצת לפניה, אבל חלק מאוד משמעותי מהתהליך הזה, הוא צפה אותו, הוא משתמש במילה שואה לא פעם אחת. דור הנבילה. ואיך שלא נסתכל על זה, ומה שלא נסביר בזה, זה סוג של תופעות שמחייב התבוננות. שאי אפשר להתייחס לדור בלי להתייחס למאורעות האלה. זה זווית אחת. הזווית השנייה, תחייה. אנחנו לא מפוזרים כבר ומרוסקים בארבע רוחות השמיים. התחלנו להתקבץ. הארץ היא לא השממה הנוראה שאמר הדור האחרון, כפי שמופיע בפרק כ"ט בספר דברים. הארץ מתחילה להתעורר. העם מתחיל להתעורר. לחיבור הזה יש איזושהי משמעות, יכול להיות משמעויות שונות לחלוטין, אבל שוב, אי אפשר להתייחס בלי לברר את המושג הזה, תחייה, ואיך זה עובד ביחד, האיסורים מצד אחד והתחייה מצד שני. זה מישור אחד. המישור השני יותר פנימי, יותר מורכב, בין הזמן של האפלה והאורה. האמת, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, בחבלי משיח תהיה נעדרת. למדה את זה הגמרא ממסכת סנהדרין, מפסוקים בישעיהו פרק נ"ט. אבל אומר הגאון מווילנה, המקור לתופעה הזאת זה המילים ותהי האמת נהדרת, המילים שבפסוק בישעיהו. אבל יש בפסוק סתירה פנימית. אם ותהי, לשון הוויה, לשון מציאות. אם נהדרת, לשון לא נמצא. איך האמת גם נמצאת וגם לא נמצאת? עונה הגמרא, האמת נעשית אדרים אדרים והולכת לה. היא נמצאת, אבל היא לא נמצאת. היה תמיד חכם עצום בתל אביב, ניצול שואה, הרב מרגליות, יום הזיכרון שלו, אני חושב שהוא ביום ראשון הקרוב, בחטא אלול. בין היתר כתב פירוש מיוחד מאוד על מסכת סנהדרין, וקרא לו מרגליות הים. ושם הוא מביא פירוש של אחרונים שחיו כמובן לפניו, שהבעיה הגדולה של האמת שהיא נהדרת ונעשית הדרים הדרים היא בעיה כפולה. א', שכל עדר חושב שכל האמת אצלו. ב', שהוא פוסל לחלוטין והוא לא נותן שום מקום למשהו אפילו מזערי באמת של העדר השני. למה במצב הזה האמת נעדרת והולכת לה? והבירור הזה שמענו אותו, למדנו אותו מהרב צבי יהודה, שעליו כתב הרב קוק, כמעט היחיד המבין אל סוד נשמתו. כמה פעמים שמענו את הביטוי? שוב, מקורו בפסוק תורת השם תמימה בשיבת נפש. אומר המדרש בשוחר טוב, מדרש על תהילים, תורת השם כשהיא תמימה אז היא משיבת נפש. יש אמת צרה שממנה אני מסתכל בצרות העין שלי על כל מה שזז מילימטר קצת שונה ממני, ואז כוחה של האמת נחלש. כוחי הסובייקטיבי המרוצה מעצמי גדל אולי, אבל פרט לתוצאה נפשית מאוד מאוד שולית, האמת לא מתבררת. כוחה של האמת הוא כמו פאזל גדול. האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. איפה לומדים את זה? אומרת הגמרא מסכת מגילה, רבי אליעזר לומד את זה, רבי אליעזר בר חנינא לומד את זה, מצניעותה של אסתר. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. הייתה לה אמת גדולה לאסתר. אף אחד באותו דור לא יכול למלא את התפקיד שלה. היא הייתה מלכה. היא לא יודעת שבקטן ותרש רוצים להרוג את אחשוורוש. זה יודע מרדכי. היה לו תפקיד שאף אחד אחר לא יכול למלא. אם הם היו מתנצחים ביניהם, מי יותר חשוב? מי יותר שווה? מי יותר בולט? לא יודע איפה היינו היום. לא רק שהם לא התווכחו, אלא אסתר המלכה מילאה את תפקידה, ומתוך שהיא מילאה את תפקידה, חלק מתפקידה היה לתת למרדכי את התפקיד שלו. כי הוא יודע שבקטן ותרש רוצים להרוג את אחשוורוש, הוא לא יכול להעביר את הידיעה הזאת אל המלך, כי הוא לא נמצא שם. היא יכולה להעביר. אז אומר הבן איש חי, שיום הזיכרון שלו בשבוע הבא, אז מה הבעיה? תגידי למלך, אתה בסכנה. ויהיה לך קידום, ותבליטי עוד יותר, ותהיי כוכבה נולדה. אבל זה לא האמת. כי האמת היא, שיש למרדכי חלק בזה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. היא נדרשת למסירות נפש. מדוע? כי לפי אותו מהלך בגמרא במגילה בדף י"ג, אחשוורוש עושה מאמץ עצום לשכנע את אסתר להגיד את עמה ואת מולדתה. והנה עכשיו היא אומרת לו, אני אומרת לך משהו בשם מרדכי, רגע, מרדכי הוא יהודי, אולי גם את? היא לא נרתעת. האמת היא רחבה, יש בה חלקים שונים. נכון שיכול להיות שהחלק שלך עדיף מהחלק שלי, אבל תזכור, אתה חלק. מודים אנחנו לך, אדם אומר מזמור לתודה בסוף הלימוד שלו, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. אני למדתי, זה הנושא, אני חלקי, החלק שקשור לנשמה שלי, גם הוא נגע במשהו בבית המדרש. זה הניסוח. לכן, אתה יכול להגיד, אני משקיעים והם משקיעים. אני לא מיושבי הקרנות. אומר לך הרב קוק, תירגע. אתה יודע מה הרקם של יושבי קרנות? למה אתה בז להם? איך אתה מסוגל להגיד, תורידם לבאר שחת? אחים שלך. מתאמץ הרב קוק, הולך לתלמוד הירושלמי. שם הוא מוצא את הגרסה, לא קרנות, אלא קרבות בוו, בראשי תיבות. קרקסאות ותיאטראות. אומר הרב קוק, זה הגרועים שבגויים. זה לא בישראל. אם אתה אומר, שמת חלקי מיושבי את המדרש, צריך להיות ברור לך שחלקך הוא מתוך האמת הגדולה שנקראת ישראל. אז איך תבוז לחלק אחר? יש הבדלים בתוך ישראל. יש ברור נוקב בתוך ישראל. אבל הם לא נפסלו. על כן ברור שכוונה יש בקרמות ולא יש בקרנות. ברור שהרב ציודה יגיד לנו, חבר'ה, תיזהרו מהברכה הזאת. אל תיפלו בפח. אולי כן, הוא לא יתבטל, הוא אחר. יושבי קרנות הם האנשים הלא מוזכרים בתפילה ובברכה הזאת לפי הירושלמי. שם מוזכרים יושבי קרקסאות. אלא מה? אפשר להגיד, בגמרא במסכת ברכות בדף י"ז כתוב, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר, לומד, והוא מלאכתו בשדה, חקלאי. ואני לא מקבל יותר שכר והוא לא מקבל פחות שכר. אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיים. אז אפשר לשאול מתוך זה, מה יהיה ערכו של מי שלא מכוון לשם שמיים? אם אתה במדרגה כזאת, שאתה כל כך מכוון לבך לשמיים, ועכשיו יש לך איזה מועקה, אתה לא יכול להבין איך יכול להיות כאלה שלא מכוונים, כנראה אתה במדרגה מיוחדת. תרגיע. יש לך עוד מה לטפס, יש לך עוד מה לתקן. אל תתעסק כל כך בשאלה, מה יחסך לאלה שלא מכוונים? אתה יודע מה? תעזור להם. שים כתף איתם. אולי, בגלל שאתה לא מתייחס אליהם כמו שצריך, אולי בגלל זה הם לא מכוונים לבן אבל נשאר בשמיים. זה ברור, לא פשוט. אני יודע מה משנה בפרקי אבות, ואני משקיע בזה. תתחבר לרשע, הרחק משכן רע, יש לי רשימה של כל השכנים הרעים. אומר לי ריש לקיש, בגמרא במסכת שבת, בדף סמר ג', אסור לגור ליד עם הארץ חסיד. זה מקלקל. חסידות שוטה, שהיא לא מתוך לימוד, היא מקלקלת. רגע. עד שאתה עושה בחינות לזולתך, האם זולתך הוא אותו רשע שהוא אסור לך לגור לידו, אולי תעשה בחינות לעצמך, שמעתה אותו עם הארץ חסיד שלידך אסור לגור. אולי אתה השכן הרע שאסור לגור לידך? זה הסתכלות אחרת. וזה בעצם השאלה של האמת. האם הוא מופיע בכללותה, או היא מבולבלת? דור האפלה והאורה. לו יצויר שעכשיו היה פה חושך בחדר. הרי כל מה שקיים כשיש אור, קיים כשיש חושך. אבל אי אפשר להשתמש בו. לא זזים. ברגע שיש אור, יודעים מקומו של כל אחד. זה דור של סתירות גדולות באמת. הופעות שונות של האמת. ולכן הוא עלול ליצור בלבול. הוא עלול ליצור חושך. אבל לא בגלל זה הוא דור גרוע, כי יש בו גם אור. יש בו גם נקודות חיוביות. תתאמץ, תחפש, תברר. על כן אומר רב קוק, המישור השני הוא המישור שבו הרעיונות, התוכן של המציאות, מתברר בצורה סוערת. מוסיף הגאון מווילנה ואומר לתלמידיו, וכך הם לוקחים על עצמם, תאריך העלייה שלהם לארץ הוא תת אלול, לפני כ-210 שנים. לוקחים איתם את המשוואה הזאת של הגרא במקומות הכי קשים, באיסורים הכי גדולים. אמר להם הגרא, המשוואה ביחס להתקדמות הגאולה היא משוואה הפוכה. היינו, ככל שעקבות הגאולה מתקדמים, כך הכוח שמנסה לבלבל את האמת, לטשטש אותה ולשחוק אותה, הוא יותר גדול. מדוע? אומר הגר"א, כל מגמת חזרתנו לציון וחזרת ציון אלינו זה לבירור האמת האלוקית של העולם, של החיים, של האנושות, של ישראל, של כל פרט. כוחות השלילה בעולם, כוחות הטומאה בעולם, הסתרא אחרא בעולם, מנסה להחליש את האמת. הוא יודע שזה סוף תפקידו. זה קרב. דור בין הזמן, דור האפלה והאורה. אחרי שהזכיר הרב את המאורעות, אחרי שהוא הזכיר את האמיתות, את הרעיונות, את התכנים, עכשיו הוא עובר לנפש. הייאוש והגבורה. רבנו הרב קוק, האם לא ידעת שצריך לצעוק בקול גדול, אין ייאוש בעולם כלל? אומר הרב, אבל יש ייאוש בעולם כלל. לא זאת השאלה. יש מצבים של ייאוש. יש מצבים שהנפש אין לה כוח להתמודד. מאיפה אתה יודע, הרב קוק? מהסברות שלך, מהדמיונות שלך, מהחלומות שלך, מהשירים שלך? לא. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, לפני 2000 שנה, תלמוד בבלי, במחשכים הושיבני. אומרת הגמרא, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. היה אומר לנו רבנו הרב ציודה, אל תחשבו ש-200 שנה לפני שהגאולה באה, עם ישראל מתייאש. היה אומר, עם ישראל אופטימי מיסודו. אבל אמר הרב ציודה, אחרי שהגאולה מתחילה, 10 שנים אחר כך, 30 שנה אחר כך, אני זוכר משתמש במספר 60 שנה אחר כך, אתם תגידו, זה הגאולה? על זה חשבנו, על זה חלמנו, לא מתאים לי. אחד לא מתאים לו בגלל סיבה א', השני לא מתאים לו בגלל סיבה ב', והשלישי לא מתאים לו בגלל סיבה ג'. לו היום היו הולכים לבחירות על הבסיס הזה של מפלגת מיואשים, הייתה מרכיבה קואליציה בלי אופוזיציה. רוב מוחלט, 80%. שזה גם השלכות, מחלות, קושי בטיפול במחלות. נפילת מצב הרוח מקטינה את יכולת ההבראה. זה דבר שכל מערכות הרפואה מנסות להתמודד איתו. יש ייאוש, אומר הרב, אבל זה גם דור הגבורה. זה דור שיכול לגלות כוחות. הוא הולך אל המישור הנפשי בהגדרה השלישית הזאת. איך נתגבר על הייאוש? איך נתגבר על האפלה? איך ננצח את הנבילה? אומר הרב, בשבילו, בשביל הדור הזה, אנו צריכים סם חיים. לא פחות מזה. השכל הוא חשוב, הרגש הוא חשוב, הרצון חשוב, הדמיון חשוב. כל אלה הופעות שונות. בפנים, בפנים עמוק, מאיפה הכל מתחיל? מה השורש של הכל? נשמה. נשמה זה חיים. אנחנו צריכים סם חיים. אולי בדורות קודמים, כיוון שהסתירות היו פחות גדולות, כיוון שהנבילה הייתה פחות נוראה, ואולי גם כיוון שהייאוש היה פחות גדול, היה אפשר להסתפק בחלקים מתוך האמת הגדולה. בדור שלנו, אומר הרב קוק, אי אפשר להסתפק בחלקים. אנו צריכים סם חיים. מאיפה ניקח? אומר הרב קוק, דווקא מתורת ארץ ישראל. לכאורה, צריך היום בלשון עדינה מאוד להתאמץ למצוא קשר בין תורה לבין חיים. עכשיו אתה הרב קוק אומר, אנחנו רוצים סם חיים. מאיפה ניקח אותו? מתורה. איך אתה עושה את זה? אומר הרב, אנו צריכים להראות לו את האמת והבהירות שיש באוצרנו האלוקי. מה זאת האמת והבהירות באוצרנו האלוקי? דעותיה והגיונותיה של תורת אמת. הרב קוק לא מחדש בזה, אבל הוא קורא בקול גדול, הוא זועק בקול גדול. את מה שאומר המדרש בספרי, באחד מפרשות אלול, פרשת עקב, אומר הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אומר המדרש, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, לא יחיה רק על ההלכה, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מידות, דעות, רעיונות, תפיסות עולם, אידיאלים. אתה לא נכנס לספר המצוות בחלק היותר מאוחר של ספר שמות בלי ספר בראשית. כמה רבנו הרב צבי יהודה השקיע בלימוד ספר בראשית. אין שם הרבה מצוות. יש שם מידות. זה הבסיס. כך ראינו את אישיותו ודרכו של הרב קוק דרך בנו, דרך הרב צבי יהודה. א' שבאלף, אהבה. מתוך כך אמונה. זה בעצם דעותיה והגיונותיה של תורת אמת. הצד השכלי המברר את התוכן. וככל שהאדם המודרני מתקדם ביכולת החשיבה שלו, כך האתגר הגדול של מפגש התורה עם הכוח השכלי של האדם. אתגר עצום. אומר הרב, הוא היה חי בתקופה שבה חלק מההתפתחות של עם ישראל הייתה בעצם באה לידי ביטוי על ידי בעיטה גדולה בתורה ומצוות. כותב הרב במאמר הדור, שנתיים אחרי שהוא מגיע לארץ. זה לא בגלל שהדור הוא גרוע, אלא הוא צמא למשהו גדול. הוא לא פוגש את הגדול, הוא פוגש דברים קטנים, הוא פוגש דברים חלקיים, הוא בועט בהם. לא עסק הרב קוק בלגיטימציה לביתות, אלא בניסיון להבין איפה הדור נמצא. לכן החלק הראשון של סם חיים זה דעותיה והגיונותיה של תורת אמת. החלק השני, את היפה והנשגב, הנועם וההוד שיש במצוותיה המעשיות. כותב הרב סולובייצ'יק בספר בסוד היחיד והיחד, ביטוי חריף ביותר, כותב, בוחל אני, בוחל את נפשי, מאותם אלה שיושבים בטרקלינים שלהם בבוסטון, ואומרים, התורה צריכה לבוא אליי, ואם זה ימצא חן בעיניי, זה בסדר. ולוקחים זהר מפה וזהר משם. הרב קוק אומר, מצוותיה המעשיות, מצוותיה של התורה. לא מצוותיה של האנושות שהועילה להסכים. לא זה הדיון. הנושא, הבסיס, נקודת המוצא, מצוותיה המעשיות. יש למצוות מעשיות נועם, הוד, יפה ונשגב. לברר אותם. הבירור יהיה רגשי, הבירור יהיה שכלי, הבירור יהיה מוסרי, לברר אותם. זה חלק מסם חיים. לא עוברים רק למישור הרעיוני המופשט, ולא נשארים רק במישור המעשי ההלכתי. זה המישור השני. השלישי, הכי קשה, הכי מורכב, עלולות להיות בו הנפילות היותר גדולות. תיאור הליכות החיים כולם, שעל פיה ובתוכה. גדולי ישראל ניסחו את התשתית של תורה ומצוות. דוד המלך ב-11 מעשים, ישעיהו הנביא ב-6, הנביא מיכה ב-3, הנביא חבקוק מאמר, צדיק באמונתו יחיה. לא אמר צדיק באמונתו יהיה דתי, יהיה תורני, או אני לא יודע איזה קטלוג היום, מלאל או מלרע. צדיק באמונתו יחיה. הליכות, אומר הנביא חבקוק, תנד ואליהו, כל השונה הלכות מובטח לו שוב בן עולם הבא, נורוץ לשנות הלכות. רגע, מאיפה יודעים את הקשר? שנאמר בנבואת חבקוק, הליכות עולם לא. אז אתה יודע מה? תשבש קצת את המילה הליכות, תוריד את היוד, תשנה את הניקוד, יהיה לך הלכות. יש לך עולם הבא. מחיות כפיים סוערות. תגיד לי, בשביל זה באת לעולם? בשביל לזכות בעולם הבא? נעשה עסקה. נגיד הקדוש ברוך הוא, תשמע, הרי הנשמות שלנו, אתה מביא אותם מהעולם הבא. ואחר כך אנחנו בעצם רוצים לחזור לעולם הבא. אז תדע מה, תשאיר אותנו שם. אומר הקדוש ברוך הוא, במדרש תנחומה, בסוף ספר שמות, כשהקדוש ברוך הוא מחליט להוליד, הוא קורא למלאך הממונה על הנשמות. אומר לו, תשמע, תגיד לנשמה הזאת לרדת לעולם. מה אומרת הנשמה? לא רוצה. טוב לי פה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, הבורא שלה, תרדי למטה, יהיה לך יותר טוב. כתוב שם, יורדת הנשמה בעל כורחה. כלומר, אפילו הקדוש ברוך הוא לא הצליח לשכנע אותו. זה נכון שהעולם הזה הוא דומה רק לפרוסדור. העולם הבא דומה לטרקלין. יש בית, רק עם טרקלין אין. היה אומר רבנו הרב ציודה, לפי המשנה בפרקי אבות, מי שאמר את העולם הזה פרוסדור וטרקלין עם העולם הבא, הוא גם אומר את המשפט הבא. המהלך בדרך ואומר, מה נאה אילן זה? הוא מפסיק במשנתו. הרי זה מתחייב בנפשו. אומר היה הרב ציודה, אם אני אומר מה נאה אילן זה, אבל הפסקתי מהמשנה, ניתקתי את זה מהמקור של התורה, אז אני מתחייב בנפשי. אבל אם אדם אומר מה נאה אילן זה, מתוך שהוא אומר מה רבו מעשיך השם, הוא לא מפסיק ממשנתו. למה יתחייב בנפשו? הקדוש ברוך הוא ברא גן בעדן, ונטע שם עץ, ועשה את העץ נחמד. נחמד למראה, בשביל מה? שלא נסתכל עליו. ברור שעלולים להיות בתוך ההסתכלויות האלה קליפות, נפילות. אז זה חלק ממה שהרב קוק אומר. הליכות החיים כולם שעל פיה ובתוכה. אומר המדרש בתנחומה בסוף התורה, בסוף פרשת וזאת הברכה. צדיק גם במיטתו קרוי חי. רשע גם בחייו קרוי מת. ואל נזדרז להגיד מי זה הצדיק, מי זה הרשע. כי המדרש ממשיך. הצדיקים רואים שמש זורחת, מברכים יוצר אור. שמש שוקעת, אמר יב ערבי. וכן כל דבר שאוכלים ושותים מברכים. אבל הרשעים רואים שמש זורחת ולא מברכים, יוצר אור. רואים שמש שוקעת ולא מברכים, אמר יב ערבי. תגידו, מה דעתכם עליי? אני קם בבוקר, לאו דווקא בזמן שהשמש מתחילה לזרוח. ואני מגיע לבית הכנסת, יש לי סידור תפילה, פותח עמוד 72, רואה שם את הברכה, יוצר אור. אני אומר אותה. אין לי שום קשר לשמש זורחת, אני לא מתפעל מהשמש, אני לא מתכוון בכלל כשאני אומר יוצר אור, להתפלל על השמש. הרי מה זה תפילת ותיקין היום? 6:30. אתה לחוץ, כל הזמן אתה מסתכל, מתי זה יגיע? תצא החוצה, תראה מתי יש נץ, תתפלל. זה תפילת ותיקין. שהרי בזמן חז"ל לא היו שעונים. אז לא אמרו ותיקין, זה אנשים שמחבבים את התפילות בשש ושתי דן. זה לא חביבות. רוצים לחבר עול מלכות שמיים עם השמש הזורחת. אתה לא תגיד קריאת שמע בבוקר אם לא אמרת קודם יוצר אור. אז אם אני אומר יוצרו, אבל אין לזה קשר לשמש זורחת, אתם לא יכולים להגיד שאני רשע. אבל שאני צדיק, גם אתם לא יכולים להגיד. כי לא ראיתי שמש זורחת וברכתי יוצרו, רק ברכתי יוצרו. יש לי שכן, הוא לא מברך יוצרו. והוא רואה שמש זורחת, והוא מתפעל ממנה, והוא מתחדש ממנה. ואין לו שום קשר בין הברכה לבין הזריחה. למה? בגללי. הוא הבין ממני שאין קשר. איך תגדירו אותו? צדיק לא בטוח, אבל גם רשע לא. הליכות החיים. איפה לומדים להתפעל מהשמש? לא יודע. אם אתה מתפעל מהשם, ואתה מכוון ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אומר לך הרמב״ם, השם יתגלה בטבע. אז איך יכול להיות שאתה לא אוהב את הטבע? השם מתגלה בנפש. איך יכול להיות שאתה לא אוהב את הנפש? כך אומר אבן עזרא. על כן החלק השלישי הזה, הליכות החיים כולם, שעל פיה ובתוכה. עכשיו תצרפו את שלושת העולמות האלה. האמת והבהירות באוצרנו האלוקי בדעותיה, בהגיונותיה של תורת אמת. היפה והנשגב, הנועם והעוד שיש במסותיה המעשיות והליכות החיים כולם על פיה ובתוכה. אנו צריכים להראות כמה היא תורת אמת ותורת חיים גם יחד. זה הרב קוק. איך יכולה הנפש, הדעת, הלב, המעשה, איך הם יכולים להקל את החיבור הזה, את המורכבות הזאת? לזה אומר הרב קוק, צריכים אנו לטעום. זה קצת היה חסר בשורות הקודמות. הייתי יכול בשטחיות להבין שצריך להראות לו, וצריך ללמד אותו, וצריך הכל הכל מחוץ לי. עכשיו אומר לי הרב קוק, תרגע, קודם כל תטעם בעצמך לפני שאתה מתאים, תהיה מואר לפני שאתה מאיר. לזה צריכים אנו לטעום. ולהתאים טעמה של תורה. זה ביטוי כזה זהיר. שוב הוא רומז אולי ליפה ונשגם נועם ועוד, אבל כפי ששמנו לב למצוות, להתאים טעמה של תורה מעומקה ויסודה. וזה לא אפשר לחוש בחוויית החיים, להשיג בהבנה השכלית ולהרגיש ברגש, כי אם בארץ ישראל. לכן צריכים לזה בדורנו, זה לא לחיבוב. בחוץ לארץ אין לנו ארץ, אז אפשר רק להתגעגע. בארץ ישראל אנחנו צריכים שם חיים. זו דרישה עצומה. בפני שעל כל פרט אפשר להסתכל בצורה הקטנה, אפשר להסתכל בהסתכלות הגדולה. דיני טהרת המשפחה עלולים להפוך להיות לחץ ומתח והקפדות, שכתוצאה מזה מושגת המגמה ההפוכה מהמגמה של טהרת המשפחה. שרבי מאיר אומר בגמרא, זה כדי ליצור עוד יותר קשר, עוד יותר עומק, עוד יותר חיים. נכון שחלק מתפיסות החיים היום אומרות בלי צנזורה, בלי גבולות, זרימה, אבל לא בטוח שהזרימה היא חיים. כשאתה לומד מצווה, מצוות כיבוד הורים, אתה רואה שהתורה אומרת למען יאריכון ימיך, אל תחשוב שהתורה מבטיחה לך 120 שנה אם תכבד את אורך, ואם תחיה רק 116 יהיו לך תלונות. לא, התורה אומרת לך, אתה רוצה להיות בן אדם, תהיה מכיר טובה. אתה רוצה להיות עם איכות חיים מינימלית, תהיה מכיר טובה. זה כיבוד הורים. למען יאריכון ימיך, כלומר למען תחיה נכון. בזרימת החיים היום, בן אדם מגיל שנה, אולי כבר קודם, הוא כבר יודע להגיד לא רוצה, הוא כבר יודע להגיד מי אתה, מי את להורים שלו. אתה שומע? בן אדם מגדיר את עצמו בעל תשובה. ומתאר לך שההורים שלו הם לא בעד התהליך של חזרה בתשובה. אולי אפשר להיפגש. נפגשים. אבא, אמא, הבעל תשובה ואתה. אחרי 5 דקות, פתאום אתה שומע את הבעל תשובה אומר יעל. ואתה שואל מי זה יעל? ואז הוא מראה לאמא שלו. ואז אתה אומר לו, אתה קורא לאמא שלך בשם הפרטי? הסתיימה השיחה? ואתה הולך. והוא נשאר עם החזרה בתשובה המעוללת שלו, שאיפה היא ואיפה המידות שלו. כפוי טובה נקרא בתורה נבל. עם נבל ולא חכם, אומר הרמב"ן אחד הראשונים, כי ב' ופ' לפעמים מתחלפות במקרא. אז נבל זה כמו נפל, היה מינימום מכיר טובה, יורד מהמינימום נקרא נפל. עם נבל ולא חכם. והיום זה יכול להיות, אדם יכול להיקרא היום בתשובה והוא נבל. איך זה יכול להיות? כי התשובה לא הלכה למקום של החיים, היא הלכה למקום המאוד מסוים של חלק מהמצוות. זה לא תשובה. זה תשובה חלקית. אנחנו לא רוצים להישאר בחלקיות. רוצים להתקדם. רוצים להתפתח. אתה פוגש שבת. כמה איסורים זה שבת? שמירת שבת כלחתה, חלק א', חלק ב', הפירושים על שמירת שבת כלחתה. אתה לא יכול לזוז מילימטר בשבת. אתה רואה בגמרא, בדף קוף יוטט, אומרת הגמרא, רבי זרע, הוא רץ אחרי תלמידי חכמים, אומר להם, במתות המינייך הוא, אל תחללו את השבת. מה רוצה בחיים שלהם? הם מבשלים תה בכלי חמישי. מה הוא רוצה מהם? מה זה לא תחללו לי? אומר רש"י, לבטלה מתענוגים. תגידו אתם, מה היו עושים לכם מבחן עכשיו? כמה הלכות יש בעונג שבת? בג'עלה. מה הייתם אומרים? אין הלכות. אין שבת בלי עונג שבת. מי היה מסוגל להסתדר בשבת שעברה? שבת וראש חודש. עונג ועונג. נכון? היינו שואלים בעל תשובה, ריש לקיש, תגיד לנו מה זה שבת. היה אומר מילה אחת, וי נפש. איך? וי לנפש שעבדה. זה שבת. אתה מקבל היום עיתון לשבת. עמוד השער, מחסני חשמל. אז אומרים לך למטה, אל תסתכל בזה עד מוצא שבת. מה הולך פה? איך אדם יכול להתעסק בשבת עם מסחר? אפשר. כתוב שדיבור של שבת אסור שיהיה כמו דיבור של חול. אבל הרהור מותר. יש לך עסקה גדולה ביום ראשון, יש לך מבחן גדול ביום ראשון, פרויקט גדול להרגיש ביום ראשון, טסט ביום ראשון, מותר לך לחשוב על זה בשבת. אבל אומר לך מרן, אחי, תשמע אותי. לא כדאי. למה? מפני שכתוב בעשר הדיברות, ששת עמים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אפילו החרוצים שבינינו לא מספיקים בשבוע את הכל. אז הוא אומר, יהה בעיניך כאילו עשוי. כידוע, אחת מהמילים הכי נפוצות היום בזרימת החיים זה המילה כאילו. מילה נבובה וחסרת משמעות. מרוב חיים כבר אני עוסק במעטפות החיצוניות שלהם. אין לה שום משמעות. הבן אדם אומר לך, כאילו יש פה כיכר. אתה אומר לו, לא, זה לא כאילו, יש פה. תסתכל. אומר, לא, לא התכוונתי. זה חיקוי עלוב של מילה באנגלית. שאמריקאים, לפני כל מילה ואחרי כל מילה, הם אומרים, you know. משהו כזה מטופש לחלוטין. אז זה כנראה, זה, לא יודע איך זה הגיע אלינו. לא ברור לי. אז מה, עכשיו גם חזל מדברים ככה, כאילו עשוי? אומר מרן, לא לזה התכוונו חזל, אלא אמרו בשבת, אתה עשוי מחדש. זה מה שאמר ריש לקיש. ריש לקיש אמר שהדקות הכי קשות בשבוע זה הפרידה משבת. אתה נפרד מנשמה. זה המשבר. לכן, אם אתה נמצא ליד מטען בשבת, הוא מקבל משם נשמה חדשה. האם זה הגיוני שתבזבז את המטען על מחשבות מה יהיה ביום ראשון? זה לא הגיוני. זה שבת. ובשביל ששבת תהיה קליטת הנשמה היתרה, אל תבשל תה, אל תדליק אור. זה הסתכלות אחרת לגמרי. הדור הזה רוצה שם חיים. השכל אמור לברר את הזווית שלו, הרגש אמור, האותיות אמורות, הכל משתלב. אבל אל תשכח, בסוף בסוף זה שם חיים. אתם הדבקים בשם אלוקיכם, לא כתוב דתיים כולכם היום, לא כתוב תורניים כולכם היום, לא כתוב בעלי תשובה כולכם היום. אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נכון? יש בחיים קליפות. בוא נזהה אותם. נזהה מה חיובי, נזהה מה קליפה, נלחם בקליפות, אבל לא נלחם בחיים. זה אתגר עצום. אב קוק היה אדם חי, עם התוכן של החיים. לכן, הייתה לו אהבת ישראל, שלא תלויה בדבר, מתוך תורתו, הייתה לו הבנה במושג נשמה, ורק משום כך הוא עסק בכלל. הפסקה הבאה באורות התורה רואים את ההבדל מתורת ארץ ישראל וחוץ לארץ ביחס שבין הפרט והכלל. אומר הרב קוק, תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית, בדאגתה לחומריותה ורוחניותה, זיקוחה והתעלותה בחיי שעה וחיי עולם, אבל רק בתור נפש פרטית. לא כן תורת ארץ ישראל, היא דואגת תמיד בעד הכלל, בעד כללות נשמת האומה כולה. הנה הרב קוק במטבו, רק כלל יש לו בחיים לבן אדם הזה. אומר הרב קוק, חברים יקרים, עוד דקה, הפרטים אינם מתכנסים בקרבה בכללה, הם מתעלים בעילויה, מתעטרים בהתרתה. מוסיף הרב קוק, גם אותו העילוי, אותו מהלך של צמיחה, אותה התפתחות מן הפרט לכלל, על כל מרחב התורה, בייחוד על מרחב הרעיונות של אמונה ויראת שמיים באמת, גם זה עצמו חידוש נשגב ונעלה של תורת ארץ ישראל. יראת שמיים באמת, בסתר ובגלוי. זה אומר מידות, זה אומר ענווה, זה אומר גבורה, זה אומר שאנחנו לא מקלים ראש בנבילה, אבל אנחנו עסוקים בתחייה, וניקח מהנבילה את מה שצריך. אנחנו לא מדלגים על החשיכה, לא מקלים בראש, ניקח ממנה את מה שיכול לברר את האור. אנחנו לא מקלים ראש בייאוש, נזהה בו את הקשיים, נזהה את המעיינות של הכוחות שלנו שהם לא מאיתנו, ואז נזרום באמת. כיוון שאחת הזרימות הגדולות של חודש אלול זה אמירת סליחות על ידי אלה שיש להם לב חזק, אז אנחנו לכבודם נסיים כאן, וכל מי שתרצה וירצה תצטרף לסלחות, עוד יספיק ותספיק לעשות את זה. ובסך הכל קצת נגענו במשהו שקשור לאורות האדם, לאורות ישראל, לאורות התחייה, לאורות התורה, לאורות התשובה. שלום לכולם.